שבת שלום וברך ושבת מברכין החודש מאדר לאדר, בעזרת השם כוחנו יגדל ואדיר במרום השם, כמו שהגמרא אומרת על חודש אדר, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כפי שעשה לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה בקרוב.
אמן ואמן, ניסים גלויים בעזרת השם, והשם ימלא משאלות ליבו של הרב להגדיל תורה ולהאדירה.
אמן.
אנחנו כבר ברשות הרב נפנה למאזינה הראשונה שאיתנו. שלום לגברת איילת מירושלים.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, איפה אפשר לבקש בקשות בתפילת 18?
בתוך ברכת שומע תפילה. כלומר, כשהוא אומר שמע קולנו, מגיע מלפניך מלכנו וקם על תשבנו, יבקש מה שהוא צריך, אבל קצר, שם לא יאריך. יאמר למשל משפט אחד, ותיתן לבני בת זוג ההוגן, בני יגיד את שמו, בת זוג ההוגנת לו, או ותשלח לי פרנסה טובה, וכן על זה הדרך. אם הוא צריך ללכת למשפט ולשאת חן וחסד בעיני השופט, ושא חן וחסד בעיני השופטים, ונצל מכך וכך, וזה קצר, כי הרב של מציבור כתב שלא יאריך שם. לכן גם רבנו ארי, יש דברי, אני אקדים דברי הזוהר, אחר דברי רבנו ארי, דברי הזוהר הקדוש, שצריך שם להתוודות. לכן אנחנו אומרים בימי החול, בימים שיש בהם תחנון, אומרים שמה את הנוסח הביטוי שמופיע בסידורים. נושא לא נחתתי עבית פשעתי לפניך, ירצון לפניך שתמחול, תצנח, תכפר, כל מה שחטאתי, עביתי, פשעתי לפניך, מיום שנבראתי עד היום הזה. זה בקשת הזוהר. רבנו ארי כתב, יבקש שם על הפרנסה. אז אנחנו ממשיכים את התפילה הזאת בקצר. ירצון לפניך שתזמין פרנסתנו, מזונותנו, לנו, כל אנשי ביתנו, היום, כל יום ויום, ברווח לא בצמצום, בנחת ולא בצער, בזכות שמך הגדול, הממונה על הפרנסה. וממשיך, ומלפניך מלכנו וקם אל תשיבנו. אז הנה חינמים, שם יש לאדם איזו בעיה מסוימת שמאוד מטרידה אותו, ועומדת על הפרק, שם יבקש ויזכיר אותה, וימשיך, ומלפניך מלכנו וקם אל תשיבנו. אבל אם יש לו בקשות ארוכות יותר, זה כתבו הפוסקים שיאמר באלוקי נצור לשוני מרע קודם שיעקור רגליו, שם יכול להוסיף עוד בקשות כפי מה שהוא צריך. השם ימלא משאלות ליבנו וליבכם לטובה ולברכה.
אמן ואמן, יישר כוח, תודה לך. ואנחנו עם מאזינה מקריית שמונה, שלום לך גברת בתיה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת, שלום ומבורך.
השם ישמור אותך.
אמן, גם
אתכם. יעריך שנותיך בעזרת השם. כבוד הרב, שאלה לי, אני קראתי בדפים של שבת, שאחד הרבנים, לא משנה מי, הוא כתב שמי שמבקש בקשות בשבת, לא יהיה לו טוב, וכל מיני פסוקים. מה מותר לבקש ביום שבת? אילו בקשות, תודה.
בשבת, אסור לאדם לשאול שאלותיו בשבת. ככה הגמרא אמרה, וכך נפסק בשולחן ערוך בסימן רשפחת. מה כן מותר? שאלתם שאלה מאוד חכמה. כל דבר שמותר לחלל עליו שבת, מותר לבקש עליו בשבת. כגון, אם יש חולה שמצבו לא טוב, שחייב חס ושלום בסכנה, אז מותר לבקש עליו בשבת, ולומר להוסיף שבת היא מלזעוק, ופועתו קרובה לבוא. אבל סתם זה שמזכירים חולים, 395 חולים מזכירים בפתיחת ההיכל, ומעריכים שם, וגם האנשים הנמצאים שם בבית הכנסת, מזכיר אותו ואת בנו, ואת בן בן בנו העתיד להיוולד בעוד 90 שנה. זה לא נכון. אין לבקש. וכן פרנסה, רק אם הפרנסה שלו קשה מאוד מאוד, ומצב של חס ושלום עוני, או שבעלי חובות דוחקים בו, כגון שסגרו לו לא עליכם את חשבון הבנק, או יש צווי עיכול נגדו, אז הוא רוצה לבקש על זה. זה יכול בקצרה, אם זה בפתיחת ההיכל, אם זה בסיום התפילה, באלוקי נצור, שם יבקש, אבל שוב פעם, בקצרה ולא להאריך, כי בשבת אין לבקש בקשותה בשבת. אבל רק דברים שהם מאוד דחופים ומאוד מציקים, שהוא לא יכול ליישב את דעתו, זאת אומרת, אין רוחו נעה עליו, ואין לו מצב רוח טוב בגלל זה, שיש דבר שמציק לו מאוד, אז יבקש אותו, אבל קצר. שאר הדברים, אחרי שבת, הקדוש ברוך הוא יעזור, אמר המשורר, יש פסוק, למעשה, אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. והמשורר אמר, בן אדם אל תדאג לשעבר כעין, ולעתיד כעדיין, וקווה לממציא יש מאין, ותשועת אדוני כהרף עין. בעזרת השם, בקרוב. כל טוב.
כל טוב, יישר כוח וחזק וברוך לרב. ואנחנו עם יחזקאל מאזור בנימין. שלום יחזקאל.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
הרב פעם הזכיר את המניין של הרב שאול כהן דואק. זה שדה. אם הרב יכול לפרט איך המניין התנהל.
שבת, מה?
בקשר למניין. איך התנהל המניין של הרב שאול כהן דואק? היה לו מניין מיוחד.
אספר לך סיפורים היסטוריים, אני...
לא, אין התנהל המניין, האם כדאי לחדש אותו, איך התנהל בכלל את הזמנים?
לא הבנתי, על מה אתה מתכוון, איזה מהם אתה מתכוון, מה לחדש את מה?
לרב שדה, הרב שאול כהן.
נו, מה?
היה לו מניין מיוחד של... שהוא היה מחבר...
היום מתברם על פי שידור הרשש, עם כוונות, אני יודע... יש היום מכוונים והם מכוונים כרוגן, זה לא ידוע לי, אני לא יכול לחוות דעה על דברים שהיו לפני 80 שנה ויותר מ-80 אפילו 100 שנים. זה דברים שלא נשגב מבינתנו, זה לא כמעט לא שייך לדור הזה, כמעט, סליחה. כן, היו אנשים מיוחדים ממינם, זה מלאכים, זה לא בני אדם. תודה לך, תברך.
שבת שלום. שבת שלום וברך. פשוט הרב, שאלה בעניין זכר למחצית השקל, השיעור, כבוד הרב, שאלה שחוזרת.
האמת שעדיין מוקדם, רק בשבת הבאה, אבל נכון להיום, כפי מה שביררתי אצל הסוחרים המומחים, זה 19.5 שקלים. זה המחיר. מה יקרה שבוע הבא, אני לא יודע, ועדיין זה לא הזמן. אלא באדר שנים, שנכנס אדר, משמעים על השקלים, באחד באדר משמעים על השקלים, כך כתוב במשנה. אז באחד באדר זה יוצא שבוע הבא, אחרי שבת, בעזרת השם, שבת שתבוא עלינו לטובה. השבת זה שבת שקלים, נכון שמזכירים שקלים, אבל זהו, הזמן הוא רק אחרי ראש חודש. כן.
תודה, תודה, אז כמו
שם. וזה תלוי בשני שערים, השער של המתכות, כי הוא מתנדנד לפעמים, וגם השער של הדולר, כי זה נמכר בשוק הבינלאומי על פי דולר. אז זה הולך, המשקל שיש להם של הכסף, זה הולך אונקיית כסף לפי דולרים. אז צריך לדעת גם את שער הדולר לחשב, וגם את המחיר של הכסף. אבל זה לא חובה, אני מזכיר שוב, זה רק מנהג טוב. מעיקר ההלכה נותן מחצית המטבע של אותה מדינה. כלומר, חצי שקל שלנו בהחלט יוצא ידי חובת מחצית השקל. אבל זה למהדרין מן המהדרין שרוצים לתת כמו שהיה בזמן המקדש. לא אומר מחצית השקל, אלא זכר למחצית השקל. אז נותנים שיעור כמה עולה 9 גרם כסף. כיוון ששקל של תורה זה 18 גרם. אז 9 גרם כסף, שזה 3 דרהם, מה שכתב הרמב״ם, ודרהם זה 3 גרם בדיוק, לא 3.2 ולא פסיק 0, בלי פסיקים. אז זה יוצא בדיוק 9 גרם, וזה הכלל. ושוב, אני חוזר, זה מהדרין מן המהדרין, אין הכי נעמי אשרם ישראל, שנתבעים ונותנים, וכמו שראינו בפרשה שלנו, שמשה רבנו מצווה אותם לתת את תרומת המשכן, בעזרת השם, בקרוב נראה את בית המקדש בנוי, בעזרת השם. תודה רבה.
תודה,
תודה
רב.
שבת תודה.
תודה רבה, וישר כוח, חזק ברוך לרב, ואנחנו עם מאזינה מאזור הדרום, שלום לגברת.
הלו?
כן, שלום לגברת.
כן, שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום הרב. אני רוצה בבקשה לברר מבחינת שיעורי תורה, לעילוי נשמת. באופן כללי, אפשר לעילוי נשמת לעשות שיעורי תורה, או שזה דווקא בהכרח להזכרות?
בהחלט כן, בהחלט כן, אבל תוך שנה, אחרי שנה, אין עניין בזה. בתוך שנה תיקח כתב הרמב"ן בתורת האדם, נחמני, כך כתב הכל בו, וכך הביא המרן הבית יוסף, וזה המקור הוא רבי יצחק בן גיאת, שהיה לפני 1,000 שנה, כתב בספרו מאה שערים, אין זה שורת דרך ארץ להזכיר המת אחרי 12 חודש. 12 חודש ראשונים דנים אותו שם. אחרי 12 חודש נגמר הדין שלו, ואם מזכירים אותו, אז מזמינים אותו לדין. מה זה מזכירים אותו? בתור השכבה או בתור אלוהי נשמה, אבל מזכירים מעשה עליו, או קורות חיים, או עובדה מסוימת, או איזו הנהגה שרוצים ללמוד ממנה, זה עד רבה ועד רבה, זה כל החיים, לאורך ימים ושנים. אבל להתפלל עליו או לעשות לו השכבות וכדומה רק בשנה הראשונה. אז כל המצוות, יש כאלה עולים לתורה, הוא מזכיר את כל המתים שלו. לא יודע אם הם איפה נפטרו, יש ביבשה, באוויר, בים, בכל מיני מקומות, מזכיר אותם. אין לזה שום עניין, זה להפך, זה כתוב שלו שמזמינים אותו לדין. כך כתבו גם חכמי הקבלה. אז אחרי שנה לא, אנחנו נוהגים לו להזכיר. תודה.
תודה וישר כוח לרב. ואיתנו מאזין נוסף מהדרום, שלום לך ישראל.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי לשאול את כבודו, לדעת תורה, בקשר, ראיתי תופעה שיש בלניות, צערי הרב, שיש להם פלאפון לא כשר, יש להם למשל אייפונים או פלאפונים אחרים שלא כשרים, האם הטבילה היא כשרה?
אנחנו מרחיקי לכת יותר מדי, וגם לפעמים כשאדם אובססיה, לא אתה, אני לא מדבר עליך, מדבר באופן כללי, לחפש מומים אצל אחרים, וזה לא שיטה נכונה. גם אם ראית אדם שיש לו אייפון, אפשר לדון אותו לקו זכות, אי אפשר לדעת מאיזה סיבה הוא מחזיק את זה. יכול להיות שיש לו איזה חולה במשפחה, יכול להיות שיש לו חולה נמצא במדינה אחרת או בעיר אחרת, והוא צריך את זה כדי לקבל עדכונים שאי אפשר לקבל אותם בצורה אחרת. ותלוי מי זה האדם הזה, מה הוא עושה במכשיר הזה. כמו כל דבר בעולם, הרי כולנו כלולים מעץ הדעת, בעץ הדעת היה חצי טוב, חצי רע. אז בכל דבר יש טוב ויש רע. אייפון הוא בוודאי פסול. בוודאי דבר אסור, ודאי מכשיר משוקץ ואפילו מתועב. אבל, יש אבל גדול, למה האדם מחזיק את זה? יש סוחרים שהמסחר שלהם לא ינוע ולא יזוז בלי המכשיר הזה. הם צריכים דגמים מסוימים, הם צריכים הזמנות מסוימות, וזה עובר דרך זה. זה עובר גם הצילומים, הדגמות, הדוגמאות, רופאים, רפואה, כל עולם הרפואה בנוי סביב המכשיר הזה. מה לעשות? היום הטכנולוגיה היא המדברת. איפה שאתה הולך? אז הוא אומר לך, תפתח את האתר, אני יודע מה, תסתכל באתר. עכשיו, אשרי מי שאין לו אתר, ואשרי מי שלא מתעסק בזה, והוא ודאי מנחלי העולם הבא. אבל לא תמיד אנחנו ניקח ונשפוט אנשים בצורה כל כך גורפת. צריך להתריע על זה וצריך לצעוק על זה. ודאי שזו פרצה, והרבה אנשים מחזיקים את זה גם כשהם לא באמת צריכים את זה, וזה דבר פסול. אבל לבוא ולהתחיל ולהשמיץ ולפסול אנשים, זה לא השיטה שלנו, לא הדרך. שאנחנו נתחיל חס ושלום לפסול אנשים, אז לא נוכל להתפלל בכלל במניין. לא יהיה לך מניין להתפלל בו, לא יהיה לך שבעה עולים, מה חסר אנשים ואלה שמספרים לשון הרע אחד על השני, או אלה שהולכים רכיל, או אלה שמוצאים שם רע על איזה אדם או גוף או ארגון או עדה, מה איתם אלה? אז אנחנו נתחיל לדון את כולם, כמו שהמשנה במסכת סוטה, יש שם פרק שלם. משרבו הרצחנים, בטל עגלה ערופה. משרבו הפרוצים, אז בטל מסוטה. בקיצור אומרים, משרבו בטלו. כלומר, אנחנו בדור מאוד מאוד קשה. אני חוזר ואומר, ועוד מאוד תגיד. ואנחנו דברתי בבין מצולה, ואין מעומד. אין מקום לעמוד, אין מקום. אנחנו צפים על פני המים, ואני לא יודע איזה סוג מים גם, מים אחורים. אבל לבוא ולפסול אנשים בצורה כללית, אני חושב שזה לא טוב, זה גם לא מעורר סניגוריה בלשון המעטה, אז ודאי צריך לעורר נגד המכשיר הזה, אבל אין לנו עניין כאן חלילה לפסול מישהו מישראל. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח, גם למאזין, גם לרב. אנחנו עם מאזין מפתח תקווה, שלום לך דוד.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום.
רציתי לדעת מה עדיף, מה עדיף להיות מעשרה הראשונים בבית הכנסת, או להיכנס מעוטף בתלית ותפילין.
יפה, שאלה מאוד נפלאה, כיוון שיש בדברי הבחיים ויטל שתי שיטות. יש בתנאים שלו לגבי לימוד הקבלה כתב שיטה אחת, ובספרו שער הכוונות כתב שיטה אחרת. איך עדיף לנהוג? הסכימו רוב ככל חכמי הקבלה שבאו אחרי רבנו הארי וכתבו שאין לנו אלא עובדה מחיה רבנו הארי עצמו. כי יש לנו כלל שאם אתה כל מקום שהלכה רופפת בידך פוק חזה מי עמד הבא, זאת אומרת לך תראה איך נוהגים העולם. מה פירוש? לא העולם זה הרחוב, אלא החכמים. ראינו מפורש בדברי רבי חיים ויטל, הוא כותב על מורנו רבנו הארי עליו השלום, שהיה יוצא מביתו מעוטר בטלית ותפילין, ואף על פי שלפעמים, או רוב הפעמים, היה מפסיד מלהיות עשרה ראשונים. כי אמר שזה קודם לכל. אז אפילו שתמצא במקומות אחרים, גם בדברי רבי חיים ויטל, אחרת, אבל זה דבר ידוע, כלל גדול, שאין לנו רק מה שכתב בשמונה שערים, כך כותב הרש"ש על זכותו תגן עלינו, וזה בספר שער הכוונות, בדף הראשון, שם הוא כתב על רבנו הארי, שכך היה נוהג. אז אם כן, אם אדם שואל אותנו מה עדיף, אז עדיף ללכת מהבית, מעוטר, בטלית ותפילין לבית הכנסת, עדיף מאשר להיות מעשרה הראשונים. יש דרך אחרת לעקוף את הבעיה הזאת. לדוגמה, אם בן אדם פעמים קם מוקדם, אז מה הוא יעשה, יישאר בבית? הוא רוצה ללכת לבית הכנסת כדי ללמוד שם ולהתעסק שם, ועדיין לא הגיע הזמן ציטוט התפילין. יפה, אז ילך לבית הכנסת. ככה אנחנו עושים לפעמים. ויושב שם, קורא, לומד וכדומה. מגיע הזמן ציטוט התפילין, יוצא החוצה לחצר של בית הכנסת, לא במקום שמתפללים, אני מדגיש בחצר או במקום אחר, או בחדר צדדי, או במסדרון, יושב שם ולורש את הטלית, את התפילין, וייכנס לבית הכנסת, ישים ידו על המזוזה, כמו שאמר הזוהר, שארבעה מלאכים מלווים אותו. מלאך אחד שנברא מהציצית, מצוות ציצית. מלאך שני ממצוות תפילין של יד. מלאך שלישי מצוות תפילין של ראש, כי זה מצוות בפני עצמם. קשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. מלאך רביעי מהמזוזה. אז הוא שם ידו על המזוזה, וארבעה מלאכים מכריזים לפניו, אבו יקר לדיוקנה דמלכה. תנו כבוד לדיוקן של המלך. תנו כבוד לבן של המלך. ואז, מה פירוש כבוד? מסלקים את כל המזיקים, המחשבים, השדים, המקטריגים מעליו, והם סניגורים שלו. אז נמצא זה הדבר הכי הכי חשוב, ראשון במעלה, להיכנס לבית הכנסת עם טלית ותפילין. תודה.
שלום. אני אגיד לך, אני קצת מתרגשת, אבל זה בסדר.
נורא.
והעולם ישמור אותך, וישמור אותך לנו.
וגם אתכם.
רצון. אני רוצה להגיד לך שאני שומרת מכל הלב ובאמונה שלמה. בעלי לא שומר, אבל הוא לא מפריע לי והוא מכבד את כל מה שאני אומרת בשביל שמירה, וזה ברור מאליו שהוא בא מבית כזה, אבל הוא לא שומר. ובשביל שלום בית אני משקרת אותו, ואני לא מרגישה עם זה נוח.
לא, 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 סליחה. הגמרא בפירוש אומרת בכמה מקומות, ויש תשובה של הגאון רבנו יוסף חיים בשאלות ותשובות תורה לשמה, שמותר לשנות מפני השלום. וראינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו שינה, כששרה אמנו אמרה, האף אמנם אלד ואני זקנתי, ואחר כך היא אומרת, ואדוני זקן, התכוונה על אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא שמדבר עם אברהם, הוא לא אומר לו ששרה ככה אמרה, הוא אומר לו, למה זה צחקה שרה למור אף, אמנם אלד ואני זקנתי. אני, זאת אומרת, אני חס ושלום, אני, הקדוש ברוך הוא, כאילו לא יכול לעשות ניסים, היפלא מאדוני דבר, למועד אסור אליך, כעת חיה ושרה בן. אז מותר בשביל שלום בית לשנות, להגיד את המילים בצורה שונה שהתפרשו אחרת, כדי למנוע מריבה. המחלוקת, המריבה, הקנאה והשנאה הם חמורים ביותר. אז לכן התירו רבותינו, ויש שמה בשו"ת תורה לשמה, הוא מביא למעלה מעשרה מקומות בגמרא ובמדרשים שחכמים שינו בגלל שלא לגרום חלילה מריבה, או יש סיבות שיתירו. אז לכן אל תרגישי רע עם זה. את עושה הכי חכם והכי נכון כדי לא להרגיז אותו ולא לקומם אותו, וכדי להשאיר אווירה טובה בבית.
גם אם זה בכסף?
אני לא יודע מה פירוש כסף, את נותן צדקה בלי שהוא יודע.
כן,
לא, זה אל תעשי. בואי נגיד כך, עד 50 שקל אפשר לתת, למה? כי הבעל לא מקפיד, כי אישה יכולה, יש לנו את זה, זה פרשת השבוע שלנו, שהנשים בעצמן תרמו. אז יש את השאלה הזאת, איך נשים תרמו למשכן? כי בהלכה עד סכום מסוים, שהבעל לא מקפיד. למשל, אישה לפעמים מזמינה מונית, לפעמים היא מזמינה חברה לכוס קפה באיזה מקום.
לא, 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 חס וחלילה.
לא, לא, אני הבאתי דוגמה. לא עלייך, לא עלייך. אני רוצה לתאר את ההוצאות הקטנות. כסף קטן אישה יכולה להוציא מבלי שתבקש את בעלה. אז גם צדקה יכולה לתת 20 שקל, 30 שקל, 50 שקל. אבל בואו נגיד, אם זה 100 שקלים יותר, זה כבר יותר בולט, ולא נכון לעשות את זה. זה לא מצווה, וגם אלה שאוספים כספים צריכים להיזהר בזה, הם לא עושים נכון שהם מטרימים נשים, ואחרי זה יש מזה המון בלגן לחילוקי דעות בבתים, ולפעמים הנשים גם מאמינות לאנשים לא הגונים, או לארגונים לא טובים שעושים לא טוב עם הכסף, ולא מעבירים את הכסף לתעודתו. אז לכן זה לא לעשות.
עכשיו בבקשה ממך, אם אתה יכול לתת ברכה,
אני אברך אותך שתהיי חיים טובים ואושרים ותהיי רגועה, זה העיקר, להיות רגועים. כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, חזק וברוך לרב, ותודה לשואלת. יישר כוח, כבוד הרב.
צוחה עמך ישראל.
ממש, ממש.
האדם קצרה. כן, כך
כבר אומרת,
כן.
חזק, חזק, תודה לרב. אנחנו עם עוד מאזין מחיפה. יעקב, שלום לך.
שלום, שלום. שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
השם ישמרך הרב.
אמן, כן אמור.
אני רציתי להביא שאלה בקשר לגן הבאיים בחיפה.
עוד פעם? גן? אה, יפה.
אני שמעתי את הרב מספר פעמים.
כן.
את התשובה זה חד משמעית. והשבוע הביא לי חבר, שוט שיצא השנה, להגיד את שם הספר שם הרב.
מה זה משנה, שוט או לא שוט? יכולים לכתוב הכל, הנייר סובל הכל, כן. מה כתוב שם ש...
אני אסכם את זה בשורה האחרונה. לכן, מעיקר הדין, מותר לבקר בגן הבאי ולהתפעל מפני הבריאה.
אני לא מתפעל את זה, ואני אגיד לך למה. כיוון שחקרתי טוב מה המשמעות של הקאט הזאת ושל החבורה הזאת שהיא מקורה בפרס. הם מאמינים, חס ושלום, הם קוראים לזה שלוש דתות. כלומר, הם מאמינים בנצרות, הם מאמינים באסלאם, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות מאמינים ביהדות. זה לא הולך ביחד, מי שמאמין ביהדות לא יכול להאמין בדת אחרת. וכיוון שכך, הם מקדמים ועושים הכל ליפות ולפאר ולרומם, הם יותר גרועים מהרפורמים. ולכן צריך להתרחק משם כמתחווה קשת. כי זה מושך, והגמרא אומרת, שן אמינות דמשכה. היו שני חכמים גדולים בתלמוד שמוזכרים בתלמוד, שהיו שני דרכים לפניהם. דרך אחת ששם יש פריצות והשם ישמור, יכולים לבוא חלילה לידי איזה תקנה, ודרך שנייה שיש שם מקום של מינות, של אפיקורסות. והגמרא אמרה בסוף, שען אמינות דמשכה, לא לעבור מה שכתוב בפסוק, לא תקרב על פתח ביתה, וזה כתוב במשנה, בתחילת משנה, זו מינות. מה זה מינות? מין לאפיקורוס, אלא היו שני אנשים בזמן המשנה, אחד קראו לו מין ואחד קראו לו אפיקורוס, והם המציאו מין רעיונות כוזבים של חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא מאמין בחס ושלום בעוד מישהו, סגן חלילה או עוזר או ממלא מקום, חס ושלום. אני ראשון ואני אחרון. מה שיש לו מלאכים זה פקידים שהוא שולח אותם לבצע פעולות שונות בכל מיני מקומות. אבל הכל זה הוא ורק הוא. ולכן הקאט הזאת היא מאמינה שוב פעם באופן שוויוני בשלושת אלה, אז אוי ואבוי. אני לא רוצה להמשיך יותר לדבר. לכן אסור לבקר שם. תודה רבה.
תודה ויישר כוח גדול לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזין...
לא, זה חוסר ידיעה.
ממש, הרב...
זה חוסר ידיעה. אני טרחתי הרבה כדי לחקור אותו, עד שמצאתי את המודל השם, שמצאתי את המקור. תודה. כן.
נכון, חזק וברוך, ובאמת לעמוד על קודשי ישראל. תודה לרב. אנחנו עם אלעזר מעיר הקודש צפת. שלום לך, אלעזר.
שלום,
שלום.
אני מבקש לשאול כבוד הרב, האם חתן חייב לחתום על סכום כסף בכתובה?
כן. חתן, כן, לפי ההלכה, הוא חייב לה, אם היא נשואה לראשונה, זה 200, שיעור של 200 זוז, ואם היא נשואה פעם שנייה, שיעור של 100 זוז. בנוסף, הוא כותב לה, זה נקרא כתובה, עיקר כתובה, ויש תוספת כתובה. מוסיף משלו מה שמוסיף. מה פירוש תוספת? עכשיו, כל מה שהיא מביאה איתה, כולל ביגוד שעליה, כי הוא על פי ההלכה לוקח אותה, רק היא. סביה הייתה איזה כלי, או בגד, או מעיל, או סמלה, או נעל. זה הוא מתחייב, צריך להתחייב על זה בכתובה. אז פעם היו כותבים בכתובה אפילו את כל הפירות, כל המלטחה שהביאה איתה. וכל קרים, קסתות, כספים, חשבונות בנקים, אני יודע, הכל. המנהג ירושלים, כך הביאים כמה מהפוסקים, כבר מאות שנים, שמשער את כל מה שהיא הביאה, פלוס מה שהוא נותן לה, ומכפיל את זה. עושה את זה כפול. אז לכן חתן חותם על סכום כסף בכתובה, אבל לא להפריז. למשל, מבקשים ממנו לכתוב חצי מיליון, מיליון, כשהיא לא הביאה אפילו בקושי 50,000 או 100,000. אז זה לא הוגן ולא צודק לעשות את זה, וגם בלאו הכי אחר כך לא קובעים את מלוא סכום הכתובה. בדרך כלל בתי הדין עושים שם איזה פשרה, שלא יבוא ולא יהיה. אבל לחתום, הוא חייב לחתום על הכתובה, כי בלי זה אין אישה, אין בית ואין משפחה. תודה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזין נוסף ממודיעין. שלום לך, שלום.
שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי הדין שכתוב בהלכה שמי שיש לו משפט עם גוי, טוב שיעשה זה באדר.
כן.
האם גם אדר א' בכלל?
יכול להיות שכן. מי שנכנס אדר, יש דורשי רמזים, דרשו למה אמר מי שנכנס. היה צריך לומר כשנכנס אדר. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, והגמרא ככה אומרת. בר ישראל דאית לדין בעדי גוי, השתמית מיני עד אדר, אישור שעלי המזל של ישראל. אז אין אפילו, גם אדר ראשון. כן? אפשרי.
טוב.
אנחנו עושים זכר לפורים ביודלת ותתבב. כן? תבורך.
תודה רבה.
תודה למאזין, שכוח לה, אנחנו עם גברת מזל מבני ברק, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, אני רק רוצה לאחל לך, כמו שאתה מזכה אותנו, בכל מיני דברים, כל עם ישראל, שתזכה לראות משיח צדקנו, בקרוב, השנה, אמן, באריכות ימים.
אמן. תודה.
אני ככה, אני יצאתי לטיול השבוע לצפון.
כן.
אמרו שעוברים לאורך נהר הירדן.
כן.
אני ראיתי שם דבר שאני הזדעזעתי, אפילו בכיתי. לאורך הטיילת מול קיבוץ גדות, משם שיוצאות הקייקים לשייט בנהר.
כן.
איפה שהמפל, יש כיתוביות על בלטות באדמה בשביל ההליכה, כל מה שמוזכר הירדן בתורה ובתנך ובתהילים. אני הזעזעתי. במקום שזה יהיה על הרצפה ואנשים ילכו על זה, למה לא שמים את זה בשילוט? איפה העיניים של כל האנשים? איפה הם?
אז צריך לפנות לרשות
תמורות... אני לא יודעת למי לפנות.
רשות תמורות הטבע, שהיא אחראית על כל המקומות האלה בארץ, ולהגיד להם שזה פוגע ברגשות הדת. הם לא מבינים מה זה דת ואיפה זה. להגיע זה פוגע... אצלם היום הבן אדם הוא הראשון, הוא האלוהים של הכל, השם אצלנו, חס ושלום. אז הם אצל כולם היום, זה לא רק התקשורת, המדיניות, הממשלה, בג"ץ, הכל עובד, האדם, זכויות האזרח, אף על פי שאין אזרח ואין זכויות, והכל נרבס, אבל רוממות את בגרונם והרב פיפיות בידם. אז תגיד להם שזה פוגע ברגשותינו.
מה זה? אני בכיתי, הרב, אני בכיתי.
כן, כן, אז תכתבי.
בעיניי זה הם רומסים את התורה.
מה שאת אומרת לי עכשיו, תרשמי את זה על דף, או מישהו יכתוב לך, תשתחי את זה. עם העתקים לכל מיני מקומות, גם ל...
אין אמר לי, אמא חבל לא צילמת, אבל לא עלה על דעתי רק באוטובוס, אמרתי...
או לרשות המקומית של האזור הזה, אני לא יודע איזה מועצה אזורית זה נמצא, אין לי מושג, אבל תכתבי להם מכתבים, בסדר? תבורכי מהשמיים.
אמן, תודה.
ובבניין בית המקדש.
שבת שלום לרב שבשובה ונחל, בבריאות.
אמן.
הרב, בכולל דיברנו על העניין של חמין, שיש חמישה כללים להחזיר אותו. אני התלבטתי והסברתי שם, לא יודע, אני דעתי הרב, אני מחילה, אם שמעתי את הרב פעם, שהרציפה של היום היא שיש כל כך מפואר, שיכול להיות שאפשר להקל, אולי הרב להחזיר, למרות שהניח אותה לגמרי, אבל עדיין לא יחזיק ביד.
לא הבנתי. לא, האמת שהיום נוהגים, וכך בזמנו שאלתי את מרן עליו השלום, שגם אם הוריד את זה לשייס, אבל כיוון שהיה דעתו להחזירה, וגם איפה אתה רוצה שישים יחזיק את הסיר? יחזיק אותו באוויר, לפעמים הסיר כבד מאוד, ויכול חלילה להיספך ולבוא לידי קביעה. וגם, דרך כלל, אם הוא רותח, הוא נשאר עדיין כמה דקות אחרי שמוציאים אותו, הוא נשאר רותח. אז לכן...
על הקרקע אני מתכוון, מחיל, הקרקע, הקרקע.
הבנתי, הבנתי. אפשר להניח גם על השייש. אפילו שהשייש, אז מה אם השייש מפואר? אין שום בעיה. הוא לא התקלקל השייש. שייש שהוא אמיתי, אורגינל, הוא לא מתקלקל בזה שמניחים עליו איזה מחבת רותחת או סיר רותח. זה לא מתקלקל, בפרט ששמים את זה רק לדקה אחת שרוצים להוציא איזה, או פחות מדקה, להוציא איזה מנה מסוימת מתוך הסיר, ומבושל כל צורכו, ואין שום בעיה. אז בסדר גמור, אין שום בעיה. או אפשר להחזיר את זה, לא על הפלטה ממש, אלא על האסבסט, או הפח הזה שנמצא. אבל גם על הפלטה אפשרי, כי אין דרך בישול בפלטה, אלא רק לשמור את החום, או להאריך את הבישול עוד. כן. תבורך. תבורך.
תודה, תודה לשואל מירושלים, ואנחנו עם מאזין מאפולה, שלום לך מרדכי.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, בקבוק שתייה שלא היה לו המכסה, קטן, המכסה בקבוק שתייה, שהמכסה לא היה עליו כל הלילה, האם זה כדין שנמשקה בחוץ, שנשאר בחוץ, או קומקום עם מים, או קומקום, סליחה הרב, עם מים, שיש בו מים תמיד, ויש לו את הפתח למעלה. קטן שכזה.
זה שני דברים, כן. לגבי בקבוק שתייה, אז הפוסקים כתבו שאם יש שם הפסד, או הפסד מרובה, אפילו לא הפסד מרובה, הפסד בעניין הזה, אז אפשר להקל, מה גם שדעת מרן, שבמקום שאין מצויים נכסים, הכתב פירוש בשולחן ערוך, אז לא צריך להקפיד. אז באמת, אם שכח את הבקבוק שתייה בלי מכסה, בלילה, ואין חשש שנחש או סממית נכנסו שם וחלילה הטילו שם ערס, או שזה למשל דבר שיקר לו, או למשל לבקבוק יין שאין לו ממה לקדש עכשיו, הוא צריך את זה לשבת, ומאיפה ילך כעת לבקש יין? אז במקרה כזה שהיה בדעבד, אז אפשר לסמוך על זה. לגבי קומקום, כתבו בפירוש האחרונים, אני לא יכול לצטט לך כרגע מי ומה, אבל מפורש שלגבי הקומקום, הפייה שלו, שהיא ה... לא משנה, היא רחבה או צרה, אבל היא לא תיקרא, היא לא גורמת שיקרא משקה מגולה. ראיתי פעם מי ששם איזה נייר מקופל או איזה חתיכת קרטון שם במשך הלילה, אבל מעיקר ההלכה לא צריך. כי מפורש בהלכה, בפרט היום הקומקומים של החשמליים, יש להם מסננות. אני לא יודע כמה מבחינה המקרטית זה תופס, אבל אין פה חשש שזה, כי כל החשש יבוא בעל חי וישתה ממנו, אז הוא לא יכול לשתות. זה מונע, המסננת חוסמת אותו, זה מחסום, אז הוא לא יכול. אמנם הגאון מבין מה כתב שאין הדברים כפשטם, והוא כתב שפירושו נחש, יש נחש קדמוני, ואף על פי שמבחינה פיזית ההלכה היום לא כל כך מצויה, אלא מדברים אז בזמן התלמוד, היו גרים בכל מיני מקומות, רחובות וסמטאות, שם היו מצויים נחשים. אם כי לוכדי הנחשים טוענים שאנחנו בטעות, הם אומרים אין מקום שאין שם נחש, רק הם לא מתגלים, הם פוחדים מבני אדם. זאת אומרת, אפילו במקומות יישוב, רק אנחנו לא רואים, אז באמת הם לא יוצאים, אנחנו לא רואים אותם, יש מקומות שהם כן יוצאים. כך טען פעם, סיפר לי לוחד נחשים, אומר לי, יכול להיות נחש יכול להגיע גם לקומה עשירית, ויכול להיות בשכונה הכי מאוכלסת. אומר, בלי סוף, יש לי עובדות בלי סוף. זאת אומרת, זה דבר שרווה. אבל א', לא כולם ארסיים, וב', מרן כתב שזה לא כל כך מצוי. אז הגאון מווילנה טוען שזה הנחש הקדמוני. מה הנחש הקדמוני עושה? זה שבאים לאדם מחשבות זרות באמצע התפילה, לאו דווקא של עבירה, אלא כל מיני מחשבות חולין, שהוא כל מיני עניינים שהוא רוצה לסדר או טכניים, אז באים לו באמצע התפילה. מי מביא לו את זה? הוא, הנחש הקדמוני. ומה, איך הוא מתאחס באדם? אומר שהוא לא נזהר במשקים מגולים של הלילה. אז לכן כדאי לכתחילה, כדאי להיזהר. אבל בדעבד, אם קרה מה שקרה, שבקבוק נשאר פתוח, או בקבוק שתייה, או והוא צריך את זה, או שכמו שאמרת, הקומקום לא צריך, מפורש בפוסקים שהפיה של הקומקום, המקום שממנו יוצקים את המים מהקומקום, לא נחשב כמקום גלוי. רק המחסד העליון, כן. המחסד העליון צריך לסגור אותו. אבל הפיה, לא. תודה.
תודה רבה וישר כוח למאזין מעפולה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם יוסף מאופקים, שלום לך יוסף.
שלום עליכם, שמרום
כבר. שלום, שבת שלום.
אזכה לקבל את מלך המשיח, ושמרו שמר לשאר כל עמך ישראל. כבוד הרב בשבוע שעבר דיבר שהציבור יגידו אבינו מלכנו.
כן.
אני ברוך השם זוכים להגיד את זה, ופתאום בשחרית אין עוררים במנחה, בגלל שזה מנחה גדולה, ומישהו אמר לי, מה פתאום, אנחנו לא שמענו. אז אמרתי להם, זה זכות, הרב אמר, ודבר שני, הנה ביום שני קרה נס גדול בישראל, זה בזכות זה כנראה.
נכון. האמת, לא אני אמרתי, אלא
הרבנים. בשם הרבנים אמרתי, הרב אמר בשם הרבנים.
אני הצטרפתי עליהם.
כן, בסדר. אז חשוב שהציבור ידע ש...
חשוב, כי אנחנו זקוקים לחמש המים. לפחות זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות.
אנחנו ברוך השם כבוד הרב, זכינו 15 שנה, אומרים שני פרקים, אחרי תפילת שחרית כל יום. והרב זוכים לשמוע אותו בטלפון.
לא, כן, לא רק זה. מה אומרת, העולם יקדים אדם תפילה לצרה. לא צריך לחכות שחס ושלום יבוא משהו, אלא לפני זה. מה גם שהאויבים זוממים עלינו כל הזמן. השם ישמור, זה ממו אל תפק, אמר דוד המלך בשם הקדוש ברוך הוא. אם בצפון ואם בדרום ואם בכל מיני מקומות, והאיראנים הארורים שמתכננים כל הזמן לקום עלינו. והם לא מפסיקים אפילו לרגע אחד. כל מחשבותם עלי לרע. והקדוש ברוך הוא יפה רצתם וקלקל מחשבותם. ויבוא משיח בנחת ולא בצער.
אמן.
תודה רבה ותזכו למצוות, תרבו כמותכם בישראל.
אמן. הרב, אנחנו שומעים אותו במוסיוף בטלפון 3 ימים בשבוע.
תודה. תברך.
תודה רבה. תודה ליוסף מאופקים, חזק ברוך. אנחנו ננסה לשמוע עוד מאזין, כבוד הרב.
כן,
חבר. בקצרה מנהריה, שלום לך.
שלום הרב.
שלום וברכה.
יש לי קצת עניין שהוא קצת כאוב. אני בעל תשובה 10 שנים, למדתי אצל הרב סופר בכף החיים, התחתנתי עם אשתי בשידור כמובן, שתנו בעלי תשובה. עכשיו אנחנו גרים בנהריה, וההורים שלי, ההורים של אשתי, גם גרים פה. עכשיו אמא של אשתי גרושה, היא חילוניה מאוד, ונשואה לחילוני. עכשיו, אנחנו הבית שלנו, יש לי 5 ילדים ברוך השם, ואפילו מסך קטן אין לנו עכשיו.
סליחה, לא פרטים אישיים, בבקשה. דבר רק את השאלה, את נושא השאלה בלבד. סליחה שאני קוטע.
כן, כבוד הרב. כן, כבוד הרב. עכשיו, אני לא מעוניין שבעלה יהיה קרוב אלינו. לא מעוניין.
מה פירוש קרוב? תפרש את דבריך.
קרוב זה שהוא בא, הוא מתערב, הוא בא אלינו, יש לו את המכשירים האלה, הוא בא, והוא מדבר עם הילדים שלי על צבא, על חיילים. גם ילד בגיל גדול בגיל 5, אני לא מעוניין, ואשתי שואלת, כאילו, מה לעשות? והוא רימה אותי 10 מונים. לא אמרתי לו שהוא רימה אותי.
בוא נעצור. הבנתי מה את השאלה. הוא בקיצור לא הולך בדרך התורה, והוא אפילו אנטי. ואתה חושד וחושש שהוא יסיט את הילדים וישפיע על הבית. אי אפשר לדעת לאן זה יגיע. בהחלט זכותך, ולא רק זכותך, אלא חובתך. וגם אשתך צריכה להיות יחד איתך באותו ראש, באותה הבנה, באותה כוונה, שלהרחיק את האיש הזה מאצלכם. הוא לא אביה, אמנם הוא בעל אמה, ויש מצווה מסוימת תכבד אותו, אבל לא כשהוא לא שומר מצוות, ולא כשהוא עוין לשומרי המצוות. ובקרבו ישים אורבו. אז בבקשה, תעשה את זה בעצה אחת עם האישה, לא לבד ולא נגדה, שלא יתפרש חלילה שאתה עושה נגדה, אלא יחד איתה בעצה אחת לטובת הילדים, לטובת הבית, לטובת שלמות המשפחה שלכם, להרחיק את האיש הזה שלא יתקרב ולא ייכנס לתוך הבית. אתה צודק בהחלט, ושומר נפשו ירחק ממנו. והשם יהיה בעזרכם, וישכין שלום בביתכם תמיד.
אמן ואמן. תודה, שיהיה באמת סיום של שלום בעזרת כן. השם.
הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לראות בקרוב בבניין בית המקדש, כי אנחנו מתגעגעים לזה, קוראים בפרשה ושוב קוראים את המנורה, ואת הארון, ואת השולחן, ואת הכפורת, ורוצים לראות את זה כבר. בעזרת השם השנה נראה את הכל עין בעין. חזקו ואמצו אחי ורעי, תודה רבה לכל הצוות באולפן.
תודה.
תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים ולאלה שעלו גם לשידור, ואלה גם שלא עלו. חזקו ואמצו, יהיה השם עמכם תמיד.
אמן.
שבת שלום ומבורך.